שלום לכולם. אנחנו עסקנו בשיעור הראשון שלנו בהסבר של העניין של שכינה ביניהם. ראינו שגם המציאות של איש ואישה זה חיים. זה חיים, החיים השלמים, החיים הנכונים, החיים השמחים, הטובים, זה המציאות של איש ואישה. כולנו יודעים שהפסוק ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. אין אדם, ככה חז"ל אמרו, וכל אדם יודע שצריך כמה שיותר לשאוף ולקיים ולהתנהג ככה כלפי כל אחד ואחד. אבל אנחנו נראה כרגע איזה גמרא ותוספות שמעמיד את האמרה הזאת בספק. מקור 14, יש בגמרא בסנהדרין, הגמרא עוסקת ב... מסכת סנהדרין בכללה עוסקת באיך, איך, 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 באיזה צורה מוציאים את המומתים להורג, ארבעה מיטות בדין, סקילה, שריפה, איך עושים, איך מבצעים את המיטות האלה. יש שם פרק, אלו הם הנחנקים, אלו הנשרפים, אלו הם הנשכלים, וזה המסכת עוסקת. מדי פעם הגמרא מביאה איזה, יש אדם שכאילו חטא בצורה מאוד קשה, עשה את זה ועשה את זה, הגמרא אומרת, אולי נעשה לו את שני הדברים ביחד. נעשה לו את שתי האפשרויות, שתי אמיתות. אבל זה הגמרא אומרת לו, ואהבת לך כמוך כתוב, ברור לו מיטה יפה. העניין של הפסוק, ואהבת לך כמוך, כן? שאנחנו יודעים שצריך ככה להתנהג, ככה לנהוג, בגמרא עולה שזה לא דבר כל כך פשוט, מגמרא מסכת סנהדרין שעוסקת בארבע מיטות בדין. והגמרא לפעמים אומרת, יש במקום אחר, לא את המקור שהבאתי כאן, הגמרא למשל אומרת, מאיזה קומה סוקלים את הבן אדם שחייב סקילה. אז הגמרא אומרת, זורקים אותו מקומה שנייה, מקומה, כן, גובה של שתי קומות. הגמרא אומרת, אז תזרוק אותו מקומה אחת? מה לא? הוא לא בטוח שהוא ימות וסתם מסבול וזה, זה חבל. אז תזרוק אותו משלוש קומות. הוא אומר, לא, הוא עלול להתנבל, הוא עלול להתפרק. והתורה אמרה, ואהבת לך כמוך, בור לו מיטה יפה. למשל, כן? אז איזה פסוק מביאים? ואהבת לך כמוך. גם פה תראו אצלנו במקור 14, גמרא מסכת סנהדרין ממי. הגמרא שם אומרת, וכי תימא לעבד ביתרתי, נעשה לו את שתי המיטות. אמר נחמן, אמר רבא ברבוע, אמר קרא, ואהבת לך כמוך, בור לו מיטה יפה. זה הממרה שמופיע כמה פעמים במסכת סנהדרין. השאלה, יש פה איזו שאלה שנשאלת, למה אתה מביא דווקא את הפסוק, ואהבת לך כמוך? זה הפסוק שיש לך? לא יודע, אני הייתי שלומד את זה מהפסוק, ועשית ישר והטוב בעיני השם, או... איזה פסוק אחר, אהבת לך כמוך נראה, אתה הורג בן אדם, אתה אומר, ואהבת לך כמוך? עונה תוספות, יש פה תוספות קטן שהוא כבר, אין את השאלה, יש פה שאלה נסתרת והוא כבר עונה עליה במקור 15, בור לו מיטה יפה. יש מפרשים, משום דלרחה כמוך לא שייך מחיים, דחייך הקודמים. שאומר תוספות, דבר מה, אולי מביל קצת. אומר תוספות, למה הבאנו פה את הפסוק אותך כמוך? כי מחיים, במציאות של חיים, אי אפשר לקיים ואהבת לך כמוך, כמוך ממש. למה? יש סוגיה בגמרא, מסכת במציאה נדמה לי, שאומרת, אם שניים הולכים במדבר, ויש מים לאחד מהם, אחד הולך עם ג'ריקן מים, השני גמר והמים. מה הם יעשו עכשיו? אם שניהם ישתו, שתיהם ימותו. אז יש מאן דאמר שאומר, ישתו שניהם, ואל ירא במות חברו. כאילו, בא רבי עקיבא ואומר לו, חייך קודמים לחיי חברך. ואתה תשתה, ולא חברך. כאן, אתה לא מצווה להציל, אתה מצווה להציל את עצמך. ברגע ש... אז כמוך, אז אי אפשר, אז ממילא, ואז כמוך, אתה לא יכול לקיים כמוך מחיים. כי תמיד כשיש ניגוד נשתה בין כמוך לחברך, אז אתה קודם. יש איזה דיונים הלכתיים, זה לא דבר פשוט. ראיתי תשובה ברב שרף קוק, שאומר שאם אתה הולך עם מישהו חשוב, ואתה אומר, תשמע, אני נראה לי שיותר חשוב שאתה תחיה ולא אני, מותר לך. זאת אומרת, אתה תיקח את המים. אתה הרב, אתה, לא יודע, אתה חשוב, אתה מפקד, אתה קצר, אתה יודע מה. אתה תחיה ואני, לא נורא. זה מותר לך לעשות, כן? אבל אתה לא חייב לתת לו. מותר, מותר, כן. יש סוגיות לזה, הלכתיות, לא ניכנס לזה. אבל כל פנים, מה התוספות אמר? אי, לכאורה, כן אומר, אי אפשר לקיים, לא שאי אפשר בכלל לקיים אותך כמוך, אבל בשלמות שהגמרא תביא את זה כפסוק, את זה הגמרא לא יכולה להביא במקרה של חיים, אלא רק במקרה של אחר מיטה. אז כאן כבר אין ניגוד אינטרסים בינך לחברך. על זה קשה, מגמרא אחרת, זה קושה שמביאים בשם הארי, היום יורצייט של הארי. אנחנו עכשיו מדברים כאן באב, היום יורצייט של הארי. אז טוב שאנחנו מזכירים משהו בשמו. רבי חיים ויטל בשמו של הארי. הוא אומר ככה, יש קושיה, מה הקושיה? תראו מקור 16, הגמרא אומרת, שהאיש מקדש בו ושלוחו. מה הכוונה? אדם יכול, כן, חיפש הרבה שידוך, אבל לא מצא. קצת התייאש. אומר לחבר שלו, תשמע, אני רואה שאם אני אמשיך לחפש, כבר אין לי סיכוי להתחתן. תשמע, קח כסף, קח טבעת, תמצא לי אישה, תקדש אותה, ותביא לי אותה. אז, איך אומרת, אתה בוא תגיד לי, זו אשתך, יש סיכוי שאני אהיה לי אישה. עומד הגמרא, מבחינה הלכתית אפשר לעשות את זה, הוא יכול ללכת, למצוא איזו אישה, אני יודע, הרי לתמונה, את רוצה להתחתן, כך וכך, וזה אומר, אני רוצה להתחתן, די, אני כבר מבוגרת, יאללה. אומר להרד, מקודשת לשלומו, בטבעת זו, כדת משה וישראל, מקודשת, אשתו לכל דבר, הוא בא, אומר, הנה אשתך. מבחינה הלכתית זה פועל, אפשר לעשות את זה. לכן, האיש מקדש בו או בשלוחו. אז הגמרא אחר כך שואלת, בתוך, בגמרא, אם אדם יכול לקדש על ידי שליח, למה צריך לכתוב בו? המילה בו מיותרת. אדם, באנו ללמד שבכל זאת יש מצווה לאדם לעשות את זה בעצמו ולא על ידי שליח. למה? שורה שבע, איקא דאמרי היא באה איסור ענה מאיתבה. כלומר, יכול להגיע לידי איסור. אם תקדש על ידי שליח, אתה לא להגיע לידי איסור. איזה איסור? כדרב יהודה אמר רב, דאמר רב יהודה אמר רב, אסור לאדם שיקדש אישה עד שיראנה. שמה יראה בדבר מגונה. ותתגנה עליו, והתורה אמרה, רחמנא אמר, ואהבת לך כמוך. כלומר, אמרת אמרה, מה יקרה? אתה תעשה את זה, תגיד לשליח, תביא לי אישה, הוא בא וזה בא, אמר לך, הנה אשתך. אתה משתקל, עושה. אוי, מה עשית לי? מה, שמחת? לא מתחבר, מה עשית לי? אז טוב, לא תרצה לגרש אותה, לא נעים, מה, קידשת אותה, ידע שאיך אתה גרש אותה? אתה תחיה איתה, אבל לא תקיים בה ואהבת לך כמוך. אז מה אנחנו לומדים מזה? שבאמת אפשר לקיים ואהבת לך כמוך מחיים. הנה, כאן הגמרא אמרה, אם לא תתחתן עם אישה שלא ראית אותה קודם, אתה עלול לא לקיים בה ואהבת לך כמוך. סימן שיש מציאות מחיים שאפשר לקיים ואהבת לך כמוך. נכון? תוספות אמר, אי אפשר לקיים מחיים אותך כמוך. ופה אנחנו רואים שאפשר לקיים מחיים אותך כמוך. נכון? ואני יודע שאתה קושי על זה. אז מתרץ רבי חיים איתה בשם הארי, אומר, כן, יש מקום אחד שאפשר לקיים מחיים ואהבת לך כמוך. בקשר בין איש ואיש. פה הגמרא דורשת את זה. ופה הגמרא אומרת שזה אפשרי, ופה אפשר לקיים. פה זה כמוך כאילו בשלמות. וכן אנחנו רואים, הגמרא מביאה את הפסוק הזה גם בעוד מקום. בגבי, כן, לא ניכנס לזה בעריכות, אבל חזל אומרים שאם איש ואישה מקיימים, כן, קשר הגופני, לא בצורה צנועה, באור, ביום, זה לא טוב. עשו אדם שישמש מיטתו ביום, למה? שם יראה בדבר מגונה ותתגנה עליו, והתורה אמרה, ואהבת לך כמוך. אז גם שם, בקשר בין איש ואישה מקיימים את הפסוק הזה. הפסוק הזה קיים, שם זה קיים. ועכשיו אנחנו רוצים טיפה להעמיק למה באמת בקשר בין איש ואישה יכול להיות אהבת לך כמוך. וזה נלמד מאוד מאוד הלכה לא פשוטה אני מביא כאן, אבל זה אנחנו רואים דווקא מתוך סוגיות הגמרא היותר עמוקות אפשר ללמוד דברים מדהימים בקשר בין איש ואישה. סוגיה בנושא אחר לגמרי, אבל בכל זאת למד אותנו קצת מה זה הקשר בין איש ואישה. סוגיה לא פשוטה, אני קצת מלמד אותה כאן במקור 18. יש מציאות כזו, שהגמרא אומרת, סוגיה כזו, במקור 18. אמר רב יוסף, אם אדם בא ואומר, מעיד על עצמו, ואומר, מישהו, כן, כאילו מדובר פה במצבים לא פשוטים, מצבים חולים כאלה, שאדם בא ואומר, מישהו אנס אותי, כן, איש מעיד, לא אני, אנס אותי. אז עומד הגמרא, הוא ואחר מצטרפים להורגו. כלומר, למרות שהוא בעצמו, הוא בא לדבר, כן? אבל אם יש עוד עד שראה את זה, אז הוא ואחר מצטרפים להרוג את, את האיש הפושע הזה, האונס הזה, כן? עכשיו, אם הוא בא ואומר לרצונו, הוא אומר, עשיתי את זה כי רציתי, זה לא היה אונס. אומרת הגמרא, רשע הוא, והתורה אמרה, אל תשת רשע עד. כלומר, לא, אם הוא אומר שהוא עשה את זה ברצונו, אז הוא רשע. אז אתה לא יכול לקחת אותו כעד. רב אמר, אדם קרוב אצל עצמו, ואין אדם משים עצמו רשע. ברב אבו אומר, לא. אדם לא יכול להגיד על עצמו, להעיד על עצמו, כן, עשיתי את זה מרצון. אדם לא עושה את עצמו רשע. ולכן, יש כאן זה דין בגמרא, זה סוגיות מאוד מיוחדות, גם מסכת סנהדרין, שנקרא בסוגיה הזאת פלגין הדיבור. פלגין הדיבור, הכוונה, אני חותך את הדיבור, אני מאמין לו על מה שהוא אומר שפלוני עשה את העבירה, אני לא מאמין לו על עצמו שהוא עשה את העבירה. אני חותך את הדיבור, אני מקבל את העדות שלו על הפלוני, ולא על עצמו. ולכן מתקבל את העדות שלו. ככה הגמרא אומר. זה דין מיוחד, לא ניכנס כאן סוגיות, אבל יש את המשלות לזה פלגין הדיבור. טוב. בא רבא ואומר עוד דין אחר, במקור 18 שורה 5, אמר רבא, פלוני בא על אשתי, הוא ואחר מצטרפים להורגו, אבל לא להורגה. מקרה דומה, כן, הוא אומר, אדם בא, ראיתי שמישהו בא, כן, אנס, אולי ברצון שלה, לא יודע מה, על אשתי. אומרת הגמרא, גם כן פה אומרים פלגין הדיבור, מקבלים את העדות שלו על הפלוני, ולא מקבלים את העדות שלו על אשתו. אז הורגים את האונס, ולא את אשתו. אז הגמרא אומרת, בשביל מה הבאנו עוד מקרה כזה? מה, לחדש את העניין של פלגין הדיבורה? הרי כבר למדנו את זה מהמקרה הקודם, בשביל מה הבאנו את המקרה הזה שוב? אומרת הגמרא, לא, יש פה חידוש. הייתי חושב שמה שאני אומר, שאדם קרוב אצל עצמו, למה מקבלים את העדות שלו על הפלוני ולא על אשתו? כי כמו שהאדם לא יכול להעיד על עצמו ולהגיד אני רשע, הוא לא יכול להעיד על אשתו ולהגיד היא עשתה את זה ברצון, שהיא רשע. אז זה חידוש עצום, הוא אומר, כן, הייתי חושב במקרה הראשון שרק על אדם קרוב אצל עצמו, זה אנחנו יכולים להגיד. אבל ביחס לאשתו, זה כבר ממש מישהו אחר, איך אתה יכול להגיד את זה? בכל זאת בא רבא מחדש, שגם ביחס לאשתו, זה כאילו שהוא מעיד על עצמו, והוא לא יכול להגיד שהיא עשתה את זה ברצון. אתם מבינים? זה קצת ככה פלפול, אבל יש פה עומק הבנה עד כמה הקשר בין איש ואישה זה כמו גוף אחד, כן? וכמו שהוא לא יכול להגיד על עצמו עשיתי את זה ברצון, הוא לא יכול להגיד על אשתו שעשתה את זה ברצון. אז פה רואים, אני אומר, זה הלכה מאוד חמורה בדיני הורג ונערה, כן? אבל לומדים גם עומק, עד כמה הקשר בין איש ואישה זה כמו גוף אחד, וכמו שאתה מעיד על עצמך זה כמו שאתה מעיד על אשתך, זה גוף אחד. אני אומר, מזה אני יכול להבין למה ואהבת לך כמוך יכול להתקיים בשלמות דווקא בקשר בין איש ואישה. אז כאן זה כמו גוף אחד, אין ניגוד אינטרסים. זה אותו רצון צריך להיות, אותו כיוון, אותה מחשבה. כך צריך לבנות בית. אני אומר, פה יש פה סוגיות שחזם לומדים אותנו בעומק, עד כמה קשר בין איש ואישה הוא דבר מהותי, דבר חזק, גוף אחד. איך אומרים? נשמה אחת בגוף מחולה, כן? אבל זה נשמה אחת, כיוון אחד, רעיון אחד. רצון אחד. איך רואים שהדבר הזה שבאהבת לך כמוך מתקיים בשלמות דווקא בקשר בין אישה? לומדים את זה מאוד מקום. מקור 17, כתוב שבעה ימים, מסכת יום הכיפורים. מה עושה כאן מסכת יום הכיפורים? ביום הכיפורים. אבל המשנה הראשונה, כתוב איזה משהו שנראה קצת. המשנה אומרת, שבעה ימים קודם יום הכיפורים, מפרישים כהן גדול מביתו לשכת סנהדרין, ומתקינים לו כהן אחר תחתיו, שם הירא בו פסול. כן? שמים כהן, ממנים כהן, איזה הכהן המשוח, כהן שלוקחים, אומרים לו, תראה, אם אתה תהיה מוכן, אם הכהן הזה יהיה לו פסול, אתה תהיה הכהן במקומו. בסדר, זה מובן. רבי יהודה אומר, אפישה אחרת מתקינים לו. שמה תמות אשתו. שנאמר, וחיפר בעדו, בעד ביתו, ביתו זו אשתו. תמיד מה רבי יהודה אומר? צריך גם להכין לו לא רק כהן רזרבה, אלא אישה. כן, בקוננות, שאם חלילה תמות אשתו, שלא יהיה מצב שרגע אחד הוא יהיה בלא אישה. אז מיד הגמרא מנסה להבין איך עושים את זה, כן? מה, לוקחים את האישה, אומרים לה תהיה אשתו של הכהן? איך זה, זה... הגמרא שם מנסה להביא את האפשרות הזאת בכלל, להבין את זה. אמרו לו חכמים, אם כן היה דבר סוף. אם תחשוש שהיא תמות, אולי גם תחשוש שהשנייה תמות? לא חוששים למיטה. אבל ודאי כולם יודעים שהכהן הגדול חייב להיות נשוי. למה? למה הוא חייב להיות נשוי? אסור ששנייה הוא לא יהיה נשוי, מה קרה? וזה, איך אומרים, המשנה הראשונה של מסכת יומא, תגיד, מה, אני עכשיו, מה כאן נשואים? למה זה כל כך חשוב עכשיו? שמעתי הסבר, ראיתי את זה גם כתוב, אבינר כתב את זה באיזה מקום, אף שלמה אבינר אומר ככה, הכהן הגדול, התפקיד שלו, ביום הכיפורים, זה להיות מחפר על כל ישראל. הוא צריך להיות מלא אהבה על כל עם ישראל, כל אחד ואחד, הכי שפל והכי נמוך, מהגדולים שמהם ועד הקטנים שמהם. צריך להכיל בליבו אהבה לכל ישראל. אומר, והאהבה הזאת, ואהבת לך כמוך הזאת, היא מתחילה קודם כל בבית, בקשר בין איש ואישה. אם יש את זה בינך ובין אשתך, אתה תוכל להיות אוהב את כל ישראל. אז לכן אתה צריך עוד נשוי. המציאות הזאת של נשוי, שבו אתה באמת מוציא מהכוח אל הפועל את ואהבת לך כמוך הזאת בשלמות, אז אתה יכול באמת לקיים את זה גם ביחס לכל ישראל. זה רעיון, כן, אני רוחני כאן, שאומר למה הכהן חייב להיות נשוי. כמובן שהאהבה הזאת, כמו שכותב כאן, מצאתי באיזה חוברת, מקור 20, צריכה להיות אהבה שאינה תלויה בדבר. כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל הדבר, בטל אהבה. ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. מי שניסה, מתחתן, על מנת לקבל מהאחר, אהבתו אינה אלא אהבה עצמית. היינו, אהבה שהיא תלויה בדבר. תכף נרחיב בזה. לעומת זאת, אם ינסה כדי לתת לזולת, לעולם לא תתבטא לאהבה. ולא זה בלבד, לכל שייתן יואב. רואים זה אצל ההורים, שכל כך משקיעים ונותנים לילדים, אוהבים אותם אהבה נצחית. אהבה אמיתית באה אחרי החתונה, אחרי שמתחילים באמת לתת זה לזה. וזה צריך לדעת, וכל אחד צריך לדעת. תמיד הרבה מדברים על העניין הזה. ניסויים, זה נתינה, הרבה נתינה. אבל זה באמת ככה. אם אדם בא ונכנס לחיי ניסויים, והוא חושב כל הזמן, מה אני אקבל מזה? מה יצא לי מזה? אז זה מתכון לבעיות. צריך נתינה. לומדים את היסוד הזה, אני הרבה למדתי אותו, מאיזו סוגיה בגמרא. לא, בתורה, בחומש בראשית. כשאברהם אבינו הלך להציל את לוט, את לוט, כן, מארבעת המלאכים שתפסו אותו, נלחם בהם, היכה בהם, הוציא את לוט, החזיר את לוט ואת כל אנשי סדום חזרה הביתה, יוצאים לקראתו שני מלאכים. מלך אחד, מלכי צדק מלך שלם, מלך ירושלים, זה היה חז"ל אומרים שם בנוח, צדיק, ו... מלך סדום, עושה. מלכי צדק מה עושה? מלכי צדק, מלך שלם, הוציא לחם ויין, והוא כהן אליליון. מביא לו, מקדם את בנה, אומר, באת מהמלחמה, אתה עייב. מביא לו לחם ויין, ככה מה שאומר, ככה דרך לקבל את בני השווים מן המלחמה. מלך סדום? הרי היה צריך עכשיו לכרוע ברך, ולהגיד לאברהם אבינו, תודה רבה. אני הרשע, כן? ואתה הצדיק, אתה הולך ואתה מציל את האנשים האלה. עבד אני תחת כפות רגליך, ככה היה צריך להגיד. המלך סדום הרשע הזה. לא, הוא יושב, הוא מתחיל חישובים, איזה רווחים הוא יכול להוציא פה מהמלחמה הזאת? והוא אומר לאברהם, תן לי הנפש, והרכוש כך לך. כאילו הכל בעצם שלי, אני אקח את הנפש ואת הרכוש כך לך. הוא אומר, תן לי. אז אני אומר תמיד גם לילדים, כיתה א' שאני מלמד, זה ההבדל בין מלך צדיק למלך רשע. הצדיק אומר, תן לי. הצדיק אומר, כך, כן? הרשע אומר, תן לי. ואיפה זה קורה סביב? כל המלחמה הזאת של 45 הייתה סביב ים המלח. על ים המלח יש לי איזה רעיון ששמעתי, זה לא שלי, אבל אני אגיד לכם אותו, אולי שמעתם אותו. אומרים, ככה מישהו פעם עלה על הנקודה הזאת, על ההבדל בין כנרת לים המלח. כנרת, אני יודע אם יש שם חיים, יש שם דגים, יש שם... יש חיים שם. ים המלח, אין חיים, נקרא ים המוות. אז אמרו, מישהו, כן, אלא, חקר בדבר, אמר, למה באמת ים כנרת? יש חיים, וים המלח אין חיים. אבל ככה, כנרת מקבלת את המים שלה מנחלים שזורמים אליה, כן? מירמוך, עצבני, כולם זורמים, מגיעים אל הכנרת. הירדן שהם מתחברים לירדן ויוזרים לכנרת. הכנרת מקבלת את המים ונותנת את מימיה לירדן שזורם ממנה. אז כשיש מציאות של קבלה, אבל גם נתינה, אז יש חיים. אבל ים המלח, הוא רק מקבל. הוא לא ממשיך, הוא לא נותן עליו. אם אדם הוא במציאות שרק מקבל ולא נותן, זה מוות. ככה מישהו העלה על הנקודה הזאת, זה נקודה יפה. וזה יסוד. אז אני אומר, גם הסדום, כן? סדום, היא הייתה למרגלות ים המלח. כי שם הסדומים זה היה כל עניין שרק לקבל. אין נתינה, אסור לתת. מי שנותן זה חולשה. צריך מיד למחוק אותו מכאן. כן? ברגע שלא הכניס את הרגע, אורחים פעם אחת באו כל העם מקצה, טף ונשים וזקנים, כי זה היה אצלהם נגד החוק. זה מה שנגד החוק לקבל אורח. זה חולשה, אסור לחיות בחולשה, אסור להיות מהנותנים. זה היה סדום. אבל מלכי צדק נותן. מלך סדום אומר, תן לי. זה הבדל. חיי הניסויים צריכים להתבסס הנתינה בסופר, ברווח. לא, אם עומדים על שעון, על סטופר, ואומרים, טוב, אני נתתי אתמול, נתתי אפילו פעמיים, עכשיו תורך. כן, אם אדם חי בחיי הניסויים, אם תורי, תורך כל היום, אז זה לא מחזיק מעמד. תיתן, אהבה שנתלויה בדבר, לא תפסיד שום דבר. רק תרווח מזה. הדוגמה האישית הזאת, היא אישה רואה, בעלה, מעריך אותה, אוהב אותה, נותן לה, היא גם, ודאי, תרצה להיות כזאת. כתב את זה יפה, הרב דסלר, הרב אליהו דסלר, היה משגיח בפונוביץ', כתב את זה, יש לו קונטרס, יש לו ספר, מכתב מאליהו, חלק א', יש לו שם קונטרס החסד, מאוד מומלץ לקרוא את זה גם לקראת החתונה, וגם יש שם נתינה וזה, דברים מאוד יפים. אז אומר הרב דסלר ככה, במקור 21, על כן נאמר כי אהבה זו באה על ידי השלימם זה את זה. אין שם האל ברוך הוא ככה בטבעם, כמו שאמרו חז"ל, כל אדם שאין לו אישה אינו אדם שלם, כמו שהזכרנו בשיעור הקודם. ובהיות האדם לבדו אינו חסר, כי לא יוכל למלא את תפקידו. על כן בהיותם נותנים השלמה זה לזה, יאהבו זה את זה. כאשר מתבייר. כי הנותן יואב, דווקא שאתה נותן למישהו, אתה, כן, אהבה זה לתת. האדם שווה שהוא תאב, אז הוא רוצה לקחת. זה כבר תאווה. וזה אשר באהבתם, כל שאיפתם היא ליתן ולהשפיע נחת ועונג זה לזה. והנה התבאר דבר נפלא, הוא אומר, למה ברוב הפעמים לא יערכו ימי אהבה? אין, זוגות מתחתנים, בהתחלה אהבה פורחת וכל זה, ולא עובר הרבה זמן, הכל נעלם. מה קרה? הוא אומר ככה, שורה 8. פשוט ככה, בני האדם בכללם נוטלים ממה ולא נוטלים. האדם בטבעו הוא רוצה לקבל. קשה לו להיות נותן. אבל, לפעמים הוא אומר, טוב, אין ברירה, צריך להתחתן, צריך שיהיה לי קצת ילדים, אז טוב, מתחתן ומוכן לתת קצת, להשקיע בזה. אבל חיש מהר, שורה 10, אך תקן מיד הטבע שווה להיות נוטלים כשהיו, גם לא הרגישו בעצמם את השעה שהתחליפו את עמדתם, תחת אשר התקשרו תחילה להיות נותנים, מעתה היו לנוטלים, וכל אחד ידרוש מראהו אשר ימלא את חובתיו ושתחייב לו. התחייבת לי, הבטחת לי, אתה חייב, אתה זה, תורך, כל זה מוריד את ה... האם אפשרי תאווה מצב כזה? למעלה אני קורא בהמשך שם. וכך אני אומר תמיד, הוא אומר לזוג... בית שמחת כלולותם. תחת החופה אומר להם ככה, היזהרו יקירים, שתמיד תשאפו להסביע נחת זה לזה, כאשר תרגישו בכם בשעה זו. כן? כמו בשעת החופה. לסתם חזל אומרים גם שיש כל ידני הריחוק שבין יש לאישה, זה כדי שהם יגיעו, שתהיה חביבה על בעלה, כשעת כניסתה לחופה. חוזרים תמיד לחיי, לתחילת חיי הניסויים האלה, המיוחדים, שכל השאיפה היא זה לתת אחד לשני. ודאו, הוא אמר להם, אם ברגע שתתחילו לדרוש דרישות אחד מהשני, אושרכם מכם ועד. וישנם בני אדם, הוא אומר, אשר לא יחפצו בנישואים, ומאשר לא יכול להיפרד מכוח הנטילה אשר החזק עליהם, וגם יד הטבע אפילו לא תוכל לעשותם נוטלים אפילו לשעה. לא יכולים אפילו להתחתם ולהביא ילדים. זה הם מגדולי הנוטלים. וכן אלה שיחפצו במאות בנים, תופעת ידרה בימינו, הם המגדולי הנוטלים לא יחפצו, יתן אפילו בנים. אבל הקשר הטוב בין איש ואשתו יהיו כאשר שניהם יגיעו למילת הנתינה, אז אהבתם לא תיפסק, וחייהם ימלאו אושר ונחת כל ימיהם, אשר יחיו עלי אדמות. זה, כן, יסוד הבית, יסוד הבית, הנתינה הזאת, הבלתי גבולית. תיתן, תשפיע בשפע, אל תהיה קמצן. אני אומר, היום יש הרבה אמצעים, ברוך השם, אמצעים חדשים, יש אס-אמסים, יש זה, אם אתה צריך אדם להיות, ליצור דרכים, ליצור אס-אמס, שלח איזה הודעה, תשלח איזה דבר טוב, התגעגעתי אלייך, חשבתי עלייך, ואדם מקבל טלפון, מקבל, הוא עסוק באיזה משהו, יכול להגיד, כן, מה צריך, משהו דחוף? יכולה אחר כך? אני הייתי קשר עליך כל היום. אתה יודעת אליו, אפילו שאתה עסוק, תגיד, איך התגעגעתי לשמוע את קולך? מה יש? מה, זה לא נכון? תיצור, תתאמץ לחשוב טוב, אז יהיה טוב, ככה אומרים, וכן נשאים את זה כל הזמן. ראיתי, זכיתי, להסתובב בבתים של גדולים, גדולי עולם. פעם התארחתי בבית אחד, בית של אדם גדול, היום מגדולי הדור, ממש היום מגדולי הדור. והתארחתי, אולי היה בבית בשבת, ואני ישנתי שם בביתו. במהלך השבת פתחתי את הספרים, כל מיני ספרים, לקרוא בהם, לעיין בהם. ומצאתי כמה הקדשות שנכתבו, כתב לאשתו כל מיני זמנים מיוחדים, ואני העתקתי כמה הקדשות, בלי שם, בלי זה, אנחנו נזכיר פה שמות, כדי ללמד וללמוד מה אדם יכול ללמוד מגדולי עולם, איך הם מתייחסים לאישה שלהם. אז כאן למשל שי פורים, מי אדם, אדם רגיל לקנות, צריך לקנות מתנה לאשתו ברגל, אבל גם אפילו בפורים, קנה איזה ספר, הקדיש לה איזה הקדשה, השקיע בזה מחשבה. נגיד, בלי השמות כאן, אנחנו נגיד, אני אומר פה שם בדוי, חווה, עם כל חי, חווה הראשונה, כן? לחווה יקירתי תחיל, לאשת חי, לקמה בעוד ליל, לבעלה עטרת, לביתה תפארת, אי שלום בחילך, שמחה בחבלך, שלום ושלווה באוהלך, כעתירת בעלך. ככה. אחר כך ימי הולדת. ולא כשהם צעירים, 20-30. גם מימים יותר מאוחרים, אדם גדול עולם, תלמיד חכם, מרביץ תורה ברבים, ויש יום הולדת לאישה, הוא יודע שזה עבודת השם שלו, נקוד לה איזה ספר, נגיש לה איזה הקדשה. זה דבר פשוט. מה שראינו בשורה הקודם, כל הדברים האלה מופיעים את השכינה שביניהם. ככה הוא כותב, לקראתי חווה, כן תיכי, עטרת בעלה, אשת חי, בהגיח בזרד השם משנת ממחת, ממחת, 48. יצווה השם חסדו איתך יומם וליל, ביות מופת עוז וכוח, בחדוות השם וישועתו לחדה ולשמח, עד זקנה וסבה, כל החי, שלך, איך, אדם. כן? וגם, קרה כל שנה. מצאתי כמה דברים, לא הרבה. כאן, להיכרתי, חווה, תחי הטובה בנשים, לרגל חי גובלך, מאוד לחמישים. כה ייתן השם וכה יוסיף לך נורים חדשים. יהי שלום בחילך, שלווה באוהלך, ובנימים פול חבלך, עד זקנה וסיבת ישישים, תקרון תפילתך כתור את זחקה, ותכנתך כאישים, שלך אדם. ככה, אדם, תלמיד חכם גדול, יושב וכותב דברים נעימים ונחמדים לאשתו, וזה עבודת השם שלהם, וזה משנים את חייהם, לא רחמים ושנים. עוד רב אחד, שדווקא הראה לי את זה, אז אני ככה, תעני לקרוא את זה, הגיע ל-25 שנות נישואים, היה רב גדול, 25 נישואים, קוראים לזה חתונת הכסף. אז הוא התייחס לעניין, לצד של הכסף, וקנה לאשתו מגש כסף, עליהם הם ידליקו את הנרות של שבת. אז את זה הוא הקדיש. על המפה הצחועה של השבת, נניח את מגש כסף אהבתנו. ועל קינם יזעיבו נרות ביתנו באור שבת המלכה. ונזכה במהרה לברכת עליון, להשלמת ביתנו בשמחה, עזרתי בחיים שלחנו יחד קפה שנים ליום חגי. ככה, תראו שגדולי העולם עוסקים בדבר הזה, והם... אני כשהגעתי גם ברוך השם זכינו כבר לחתונת הכסף, אז אמרתי לאשתי שזה נראה לי מלשון שכוספים לעוד 25 שנה. כוספים ורוצים, שואפים לעוד 25. אז זה בעזרת השם, אלו הדברים, ההסתכלויות האלה, ההתבוננויות האלה, לא שאנחנו לומדים להתבונן בהם, אנחנו לומדים, צריך לדעת, להעמיק בזה. חיים שם זה דבר שצריך לימוד גם. צריך לימוד, צריך לעסוק בו כל הזמן, להשקוט אותו, להפרות אותו. יש לי כאן, דילקתי במקור אחד, מדברים שהרבה הרבה הנחה אותי הרבה בהדרכות האלה, מורי ורבי הרב עוזי קלחיים זצ"ל, ומאיזה חוברת שלאחרונה הופיע מדברים שהוא כתב, אז הוא כותב כאן, תראו במקור שתיים, הוא כותב בהקדמה לספר הזה שהוא כתב עניין נישואים. נעשה ניסיון להסביר את ברכות הירוסים ונישואים מכל מאמרי חז"ל הסובבים עניין נישואים לאור יסודות התורה. בעיקר דורנו הנבוך זקוק לבירור בענייני דעות וחובת הלבבות. הרב זצ"ל מאמר הדור קובע שמחלת הדור נובעות מחוסר בירור בעולם המחשבה. ולכן תפקיד ללמד את דורנו להיות חושב ומרגיש מה שרואה לישראל ולאדם. ועל ידי כך תוגן הספרות. אז הוא מסיים פה, חתן וקלה צריכים לבנות את ביתם על יסודות עולם הנצח. כי אז יש עיקר לביתם. וביום שמחת לבהם, עליהם לעלות את ירושלים על שמחתם, אמרו חכמים, הנצח זה ירושלים. כלומר, הם צריכים לזכור שירושלים מושפעת, תפקידם לבוא ולבנותה, זה השאיפה, זה מבחינת האידיאל. אבל כל פנים, כל הקשר בכלל צריך להיות מתוך לימוד, מתוך הבנה, לא, בסדר, חיים, בסדר, אני אוהב. זה עניין של לימוד, כמו שאנחנו מתעמקים, לומדים, אנחנו צריכים באמת לתת תוכן יותר עמוק לחיינו. בהצלחה.